פשוט מורה ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. שבוע שעבר קראנו פרשת ואתחנן, בעזר השם, שבוע הקרוב נקרא פרשת עקב. שתי הפרשיות האלה עוסקות בקריאת שמע. שמע קראנו קודם, והיה עם שמוע נקרא בשבת הקרובה. אנחנו בעזרת השם רוצים ללמוד דברים על שתי הפרשיות האלה, מכיוון שהן חשובות ביותר. די אם נזכיר שבפרשיות האלה יש ארבע מצוות מאוד משמעותיות. קודם כל, צריך לומר אותם כל יום, נכון? אנחנו אומרים אותם בבוקר ובערב לפחות פעמיים, אם לא ארבע. שניים, צריך לכתוב אותם במזוזות. למה? כדי שאדם נכנס לביתו, כל הזמן הוא מסתכל וזוכר אותם, מה שכתוב בהם. שלוש, כותבים אותם בתפילין. ארבע, צריכים ללמד אותם את הילדים, כי כתוב בשתי הפרשיות האלה, ולימדתם אותם את בניכם מדבר בה, בשבתך בביתך וכו', או בשננתם לבניך ודיברת בה, בשבתך. זאת אומרת, התורה מדגישה כמה וכמה פעמים בשתי הפרשיות האלה, שהן תמיד צריכות להיות בין עינינו, לא רק מונחות בין עינינו, אלא בין עינינו, כל הזמן, מעל ליבנו ומחשבתנו. ומי שמסתכל בלשם ייחוד שהרב כותב אותו לפני הנחת תפילין, רואה שזה אלה שתי המצוות שצריך אנחנו לא רק לומר אותם, צריך להתבונן בהם. גם ההלכה ככה אומרת, שאדם קורא קריאת שמע, הוא צריך לחשוב אותה, לא רק להבין את המילים. אדם אומר ואהבת את השם אלוקיך, הוא צריך לאהוב את השם. פשוט להרגיש את אהבת השם, שזה יבער בו בכל הווייתו, בכל נימי נפשו. וצריך לדעת שבאהבה הזאת תלויה ירושת הארץ. כי התורה אומרת ממש, בפרשת שמע כתוב מצווה לאהוב, ובפרשת היום שמע כתוב שבאהבה הזאת תלויה ירושת ארץ ישראל, שכך כתוב, למען ירבו ימיכם וימי אבניכם על האדמה, אשר נשבע השם לאבותיכם לתת להם קימה שמיים על הארץ. אז אם כן, זה ירושת הארץ. ואם חלילה יפתה לבבכם, זאת אומרת, אדם יתעה על לב של הבן אדם ולא יאהב, אז חש ושלום מגיעים לכל הקלקולים במשרשרת, שבסופו של דבר עם ישראל חלילה עובד מהארץ. כמה חשובה האהבה הזאת שהתורה מצווה עליה, כמו שאמרנו, ארבע דברים. תזכרו, גם מזוזה, גם תפילין, גם לומר, גם ללמד את הילדים. ארבעת המצוות האלה. מכיוון שכך, יש למצווה הזאת שייכות מיוחדת לארץ ישראל. נגיד, מה זה מזוזה, נגיד, ותפילין, לכאורה הן שייכות בכל מקום. ללמד תורה, גם בכל מקום. אז מה יש במצווה הזאת שאתה אומר שהיא שייכת לארץ ישראל? אז כתוב בהלכה באמת, הסוחר בית בחוץ לארץ ואדם בפונדק בארץ ישראל פטורים ממזוזה 30 יום. אדם בא לבית מלון, נכנס אל מזוזה, או המזוזה לא יודע מוקשרה, נראית לו ככה, לא צריך, אדם בפונדק, כן? פטור ממזוזה 30 יום. אדם הולך לסוחר חדר ליותר מ-30 יום, אז הוא צריך להקפיד שיש שם מזוזה קשרה. אבל הסוחר בית בארץ ישראל חייב במזוזה מיד משום יישוב ארץ ישראל. אם אנחנו רואים שיש איזשהו דרגה מיוחדת במזוזה דווקא בארץ ישראל. כמו שאמרנו, יש בשתי הפרשיות האלה ששמע וים שמוע גם מזוזה, אבל יש בה גם מצוות תפילין. ובתפילין, כמו שכל אחד יודע, יש ארבע פרשיות, חוץ מהשניים אלה, גם קדש ויקיב יחש, השם לא נמצאות במזוזה, ועליהם לא למה ולימדתם אותם ושיינתם לבניך. והם לא צריכים לקרוא אותם. אם יש שקורא, אדם יכול לקרוא אותם בבוקר, טוב לקרוא אותם בבוקר בשעה שמניח תפילין, אבל אדם לא מברך עליהם. זאת אומרת, החובה שלהם היא לא חובה כמו שמע והיה עם שמוע. מה ההבדל בין שתי הפרשיות האלה? למה התורה ציוותה אלה במזוזה ואלה בתפילין? אז קודם כל צריך לזכור מה ההבדלים ביניהם. מתי נאמרו פרשיות שמע והיה עם שמוע? שמע והיה עם שמוע, בחודש שבט לפני כניסתם של עם ישראל לארץ ישראל. מתי נאמרו פרשות קדש ויקב יחה? כתוב מפורש, ביום שעם ישראל יוצאים מצרים. היום אתם יוצאים. בלילה, בחצות, הייתה מכת בכורות, כן? בצהריים, בעצם היום הזה, הם יוצאים ממצרים. באותו יום, תוך כדי היציאה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תעצור אותם רגע, עכשיו תגיד להם, היום אתם יוצאים בחודש האביב, היום הבכורה נלקחה ממצרים, ואתם עכשיו בני בכורי ישראל. היום, זהו, היום זה היום שאתם, ולכן קדש לי כל בכור, הקדושה של עם ישראל, הבכורה של עם ישראל, נעשית היום, תזכור, תזכרו. זה הזמן לצוות גם כן, לספר לבן שלך והגדת לבנך, זה לא כמו מצוות סיפור לילדים בשמע ויה עם שמוע. שמע ויה עם שמוע זה מצווה ללמד את הילדים כל יום תורה. בקדש ויקי ויחה יש מצווה של והגדת לבנך, או כי ישאלך בנך, בליל הסדר, או כשהוא שואל. דומה ושונה. אבל אלה שתי מצוות שנאמרו בהתחלה, אלה שתי מצוות שנאמרו בסוף, ויש באמת שאלה מעניינת. האם ישראל במדבר במשך 40 שנה הניחו תפילין או לא הניחו תפילין? מה? מה איפה היו השתיים האחרות? אם הם הניחו תפילין, אז הם רק שמעו שתי פרשיות, קדש ויקי ויחה. שמע ויה עם שמוע, הם לא שמעו. רק בסוף ה-40 שנה. אז מה, הניחו תפילין רק עם שני בתים? זה שאלה. הרשב"א כותב שהניחו תפילין עם ארבע בתים. הוא אומר, שתי הפרשיות האלה נאמרו כבר בהתחלה. את שמע ישראל אנחנו מכירים עוד מירידת יעקב למצרים. אז הוא אומר שמע ישראל. אז אומרים השבטים ליעקב שמע ישראל. נכון, משה רבנו מזכיר את זה בתורה בספר דברים בשנת ה-40, אבל הם ידעו את זה גם קודם, כך אומר הרשב"א. אבל יש כאלה, יש מחלוקת בדבר הזה. האם ישראל הניחו תפילין במדבר במשך 40 שנה? ובכל מקרה, צריך לזכור שגם בתפילין כתוב, בפשט המילים הם לא הניחו תפילין. למה? כי הפסוק אומר, והיה כי הביאך השם אל הארץ שנשבע השם לאבותיך, גם בקדש זה נאמר וגם והיה כי הביאך. זאת אומרת, עיקר מצוות תפילין, אף על פי שהיא מצווה שבגופו, עיקר מצוות תפילין בתורה נאמרה שהיא קשורה לארץ ישראל. ולמה? יש שאלה, גם מצוות מזוזה וגם אלה מצוות שהן מצוות שהן לא שייכות לארץ, הן לא מצוות התלויות בארץ. אלה ממש מצוות הקשורות לגוף. הרי המזוזה, כשאדם שם, לצורך מה הוא שם אותה? לצורך הבית או לצורך עצמו? לצורך עצמו. כשהוא נכנס, רואה, והוא זוכר את השם, הוא זוכר מה כתוב במזוזה, זה לצורך האדם שגר בבית. אם בונים בית ולא שמנו במזוזה, לא צריך, רק כשאדם נכנס לגור, אז הוא שם את המזוזה. אלא אם כן כבר גר, זה משהו אחר. אז באמת, צריך לדעת זאת אומרת, המצוות האלה, גם לדעת הרשב"א שמשך 40 שנה בני ישראל עשו אותם, וידעו את מצוות, את פרשות שמע ויה עם שמוע, לא נאמרו המצוות האלה רק בכניסה לארץ. מה הטעם? למה שמע ויה עם שמוע נאמרו רק עכשיו? בין לדעת הרשב"א שאומר שידעו אותם קודם והניחו תפילין 40 שנה, או בין לפי הדעות אחרות שזה פשט הפסוק שלא הניחו רק בסוף 40 שנה, למה זה נאמר רק עכשיו? והטעם זה כנראה קשור לעובדה שמה כתוב בשמע ויה עם שמוע. עיקר מצוות שמע ויה עם שמוע זה המצווה לאהוב את השם. בשמע כתוב בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, וויה עם שמוע בכל לבבכם ובכל נפשכם. זה דבר שאי אפשר לצוות אותו במדבר. כשעם ישראל נזוף, איך אפשר לצוות על אהבת השם כשעם ישראל נזוף? כשהקדוש ברוך הוא לא מדבר עם משה דיבורים של חיבה. זה קשה. גם היום כשאנחנו אומרים את, מקיימים את המצווה של ואהבת את השם אלוקיך, אנחנו מקיימים אותה אחרי שאנחנו מזכירים לעצמנו שהשם אוהב אותנו אהבת עולם. אהבת עולם אהבתנו השם אלוקינו, וכל ברכת אהבת עולם, זה מעורר אותנו, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מועדיך. אבל כשאנחנו לא מרגישים את אהבת השם עלינו, לקח היינו במדבר. אמרנו בשנאת השם אותנו, בר מינן, כך אמרנו. לא הרגשנו את אהבת השם עלינו. אז איך אנחנו יכולים לדבר על אהבת השם? לכן רק כשעם ישראל כבר לא נזוף יותר, ולא ממש נמצא על סף ארץ ישראל, אז אפשר לעורר אצלו את אהבת השם בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מועדיך. וזה דבר מאוד חשוב. ואנחנו צריכים להבין, המצוות שמע והיה עם שמוע, כמו שאמרנו, אלה מצוות שהן צריכות להיות כל הזמן בתודעה שלנו. גם לומר, גם ללמד, גם כתוב, גם בתפילין, בכל ארבעת המישורים האלה. קדש והיה כביאך, הן כתובות בתפילין, אבל לא צריך לומר אותם. מה זה? למה זה? למה? כי קדש והיה כביאך, זה מה שנקרא, זה צריך להיות משהו בתת מודע שלנו. פנימי, אצלנו בלב. נזכור תמיד בלב את מה שכתוב שם. את קדושת עם ישראל, את השבועה שנשבע לאבות, את יציאת מצרים. את זה צריך תמיד לזכור. אבל לומר כל הזמן, את עניין אהבת השם. אנחנו נלמד היום כמה הלכות שקשורות לשני הדברים האלה, והם שניהם חשובות. קודם כל, השאלה הראשונה, מה הדין אם לאדם, לא עליכם, יש מעט כסף? האם יקנה מזוזה או תפילין? שאלה? את השאלה הזאת שאלה ירושלמי. תפילה ומזוזה. מי קודם? מחלוקת המוראים, שמואל אמר מזוזה קודמת, רב הונא אמר תפילה קודמת, הכוונה תפילים קודמים. מה הייתה עמדת שמואל? למה שמואל אומר שמזוזה קודמת? שכן היא נוהגת בשבתות וימים טובים. אז זה דבר שיש אותו כל הזמן, אפשר להוסיף, זה גם בלילות. מזוזה היא כל הזמן נמצאת, גם כשאתה יושן. מה הייתה עמדת רב הונא שאמר תפילים קודמות? שכן היא נוהגת במפרשי ימים והולכי מדבריות. אדם נמצא באונייה. באונייה אין מזוזה. באוטו אין מזוזה. אבל תפילין יש. אדם הולך בדרך, יכול כל החיים שלכת בדרך. אמרנו, 40 שנים במדבר. אין לו מזוזה, אבל יש לו תפילין. מחלוקת. מה מכריעה הגמרא בירושלמי? מתנית המסייע לשמואל תפילה. למה? תפילין קודמות, שאם תפילין בלו, עושים מהם מזוזה. אבל מזוזה שבלתה, אין עושים מן התפילין. הכלל הוא, מותר לך להעלות. מעלים בקודש, ואין מורידין. אז אם אתה אומר שמתפילין מותר לעשות מזוזה, זאת אומרת שמה יותר חשוב? מזוזה. תפילין שבלו, כן, עושים מהם מזוזה. מזוזה שבלתה לא עושים מן התפילין, כך פוסק הירושלמי. אבל הבבלי, במסכת שבת, פוסק הפוך לגמרי. כתוב שמה, תפילין שבלו וספר תורה שבלה, אין עושים מהם מזוזה. לפי שאין מורידין מקדושה חמורה לקדושה קלה. לכן פוסק הרמה, שאם אדם אין ידו משגת לקנות או זה או זה, יקנה תפילין ולא מזוזה, ומצווה שהיא חובת הגוף עדיפה. ועל המשפט הזה שהוא אמר, מצווה שהיא חובת הגוף עדיפה, קפצו עליו ואמרו לו, מה זה חובת הגוף? שתיהם חובת הגוף. גם מזוזה חובת הגוף, וגם תפילין חובת הגוף. אז למה אתה אומר שמזוזה שהיא חובת הגוף עדיפה? כן? לא, סליחה. תפילין שהיא חובת הגוף עדיפה, אבל גם מזוזה זה חובת הגוף. כך שואל הבית הלל, ועל זה עונה השו"ת רבי עקיבא איגר, הוא אומר, אין הכוונה בו ממש חובת הגוף, כי באמת, כמו שכתוב, כולם פה חובות הגוף. כל מצווה שהיא תלויה בארץ, אינה נוהגת אלא בארץ. ומזוזה ותפילין, היא לא חובת הארץ. היא לא כמו מעשר ותרומה, שזה מצוות התלויות בארץ. אז הוא מסביר, המושג חובת הגוף, זה יותר חובת גוף. תפילין זה יותר חובת גוף, ממזוזה שהיא פחות חובת גוף. כולם חובת גוף, גם זה וגם זה. אבל זה בדקות, ביניהם, במצוות שהן חובת הגוף, יש יותר ופחות. כך מסביר רבי עקיבא איגר. הוא אומר, למה? כי יכול להיות מצב שבו אדם, כל החיים שלו בדרכים, לא יתחייב אף פעם במזוזה, אבל תפילין הוא יהיה חייב. לעומת זאת, יש פתחת שוב המביא, וגם הנושאי כלים של השולחן ערוך אומרים, תלוי אם אדם נמצא במקום שבו הוא מגיע לבתי כנסיות, שבו הם משאילים בדרך כלל תפילין. אומר, במקום כזה, עדיף שיקנה בכסף המעט מזוזה, כי תפילין הוא יכול לשאול, אבל מזוזה הוא לא יכול לשאול. אז אבל לגבי עיקר החשיבות, אנחנו למדים מה שכותב השולחן ערוך שברמה, שתפילין עדיפים כיוון שהם יש בהם גם את המזוזה וגם עוד שתי פרשיות אחרות. יש דבר מאוד מעניין גם בתפילין וגם בדבר שהוא נראה לכאורה רחוק, אבל תראו כמה שהוא שייך בבית המקדש. תגידו, מה הקשר תפילין בית המקדש? הסיפור קטן, הייתי שבוע באיזה ברית, וסיפר לי בעל הברית שהוא היה נער בר מצווה, אז הוא כהן, והכין דרשה על השאלה, האם כהן צריך להניח תפילין בעת עבודתו? דרשה נדירה. הוא אומר, וחודש לפני הבר מצווה, הרב יוצא מבית כנסת, חוזר הביתה אחרי התפילה, אבא שלו מביא אותו, ואבא אומר, הנה הבן עוד חודש בר מצווה, שהרב יברך אותו. אז הרב אומר לו, אתה כהן? אמר לו, כן. אני רוצה לשאול אותך, אומר לו הרב, תגיד לי מה הדין? כהן בבית המקדש, מניח תפילין או לא מניח תפילין? הילד זרח כולו וחייך, זו הדרשה שלו. התחילת תשובות, והרב שואל אותו, והוא עונה לו. הוא אומר, ראיתי, מה זה? אמרתי, מה זה רוח הקודש? איך הרב יודע? אבל באמת, יש דבר שהוא קושר את שניהם. איך כתוב על תפילין? כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך, אלו תפילין שבראש. איך כותבים על בית, איך נאמר על בית המקדש? אנחנו בתפילה? הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו. מה שתפילין עושים לאדם באופן פרטי, בית מקדש עושה לעם ישראל באופן כללי. שם השם נקרא, זה כמו התפילין של עם ישראל. אבל לא רק זה. אנחנו מניחים תפילין, כתוב למה? למען תהיה תורת השם בפיך. מה פירוש תהיה תורת השם בפיך? זה לא ללמוד תורה, זה הרבה יותר מזה. זה חלק מהחיים שלך. מהפסוק הזה אגב לומדים שתפילין עושים מאור של בהמה כשרה, ממה שאפשר לאכול, מה זה קשור? אתה אוכל משהו, זה הופך להיות חלק ממך. התפילין צריכים להיות חלק ממך, כאילו אתה לא אוכל את התפילין, אבל זה אמור להיות, להתמזג בך. חיי עולם נטע בתוכנו. שם השם נקרא עליך. אלו תפילין שבראש. שזה ממש להטמיע את התורה בתוכנו, לקשור אותנו לתורה. ממש להיות מחוברים לתורה. זה עניין של תפילין. וזה גם עניין של בית המקדש. מה זה בית המקדש? זה מה שמחבר שמיים, מחבר אותנו לקדוש ברוך הוא. סולם מוצב ארצה וראשו מגיע לשמיים. אז זה ממש אותו דבר. וגם, נקרא לכם מה שהגמרא אומרת, מסכת תענית, אני זוכר שהרב עליו השלום לימד אותי את הגמרא הזאת, אני ככה מנבר אתכם ונזכר איך שהרב לימד אותנו. הגמרא אומרת, מהי הר המוריה? למה נקרא שמו הר המוריה? אז כולם מכירים, מפני הקטורת, המור וכו'. פליגם הרבי לוי בר חמא ורבי חנינא. אחד אמר, ועל התורה, והנבואה, הר שיצא ממנו הוראה לישראל, אז זה הבחינה שלמען תהיה תורת השם בפיך. לכן נקרא שמו הר המוריה, הר שממנו מורים הוראות. שני דברים אומר רש"י, גם סנהדרין יושבת שם, בית דין גדול של ירושלים יושב בלשכת הגזית, שזה ממש סמוך ממש לקודש הקודשים, וגם לשכת הגזית שבה עמדו הנביאים המוכיחים לישראל, שם משם יצאת הנבואה, שם יצאת הוראה לכל ישראל. ואחד אמר, הר שיצא ממנו מורה לאומות העולם. למה נקרא שמו הר המוריה? הוא מטיל מורה. וזה בדיוק, וראו כל עם הארץ כשם השם נקרא עליך, וראו ממך. כמו שתפילין גורמים לאומות העולם לפחד מאיתנו, כך בית מקדש גורם לאומות העולם לפחד מאיתנו. וכמו שתפילין גורמים לנו שהתורה תהיה בפינו, כך בית מקדש דואג שהתורה תהיה בתוכנו. אז זה ממש מדרגה מיוחדת, לכן כתוב שלומדים הלכות תפילין מציץ. את ההלכה הכי מרכזית בתפילין, מאיפה לומדים אותה? מהציץ. איזה הלכה? שאדם צריך כל זמן שהוא מניח תפילין לכוון בתפילין, לא להשיח את דעתו, נכון? מנהלן אומרת הגמרא מציץ. ומה הציץ שאין כתוב בו להזכרה אחת? כתוב בתורה והיה על מצחו תמיד, שלא ישיח דעתו ממנו. תפילין שיש בהם כמה וכמה הזכרות על אחת כמה וכמה. וכמו שאתם יודעים, כהן גדול היה הולך עם תפילין ליד הציץ. אבל הלימוד המרכזי של תפילין, שהתפילין לא רק מונחים על הראש, אלא המחשבות שלך צריכות להיות אחוזות בתפילין, זה לאיפה לומדים? מציץ של כהן גדול. זאת אומרת, זה לא רק השוואה שם השם נקרא עליך, הבית הגדול והקדוש נקרא שמך עליו, אלא זה הרבה יותר מהותי, ותכף נראה עד כמה הדבר הזה מהותי. נקרא לכם מה שאומרת הגמרא. אמרנו קודם כל שיש חובת כוונה בתפילין. אז דעת תוספות במקום, בגמרא ביומה, אומרת שזה מדרבנן. זאת אומרת, איסור הסחת דעת מתפילין הוא דרבנן. אבל יש דעה של המגן גיבורים, כך מביא השיעור דברי יציב, שהעיקר כפוסקים שהסח דעת מהתפילין הוא איסור דאורייתא. זאת אומרת, הסחת דעת מתפילין זה איסור דאורייתא, כי הקל וחומר הוא גורש קל וחומר. ותכף נראה שזה לכאורה דעת הרמב״ם, כן? וכך כותב השולחן ערוך, נקרא לכם את לשונו של השולחן ערוך, הוא אומר, חייב אדם למשמש בתפילין בכל שעה, שלא ישיח דעתו מהם, ומשמש בשל יד תחילה, וכשיאמר וקשרתם לאות על ידיך, ימשמש בשל יד, וכשיאמר ואם תטפות בין עיניך, ימשמש בשל ראש. זאת אומרת, זה ממש הלכה. ובאמת, הבן איש חי כותב באריכות, מה נקרא הסח דעת מתפילין? אז הוא כותב שבזמן תפילה, הסח דעת נקרא כשאדם, נגיד, חושב על עסקיו. זה נקרא הסח דעת. אבל כשאדם עובד, אני פעם זוכר, הייתי באיזו התיישבות בשומרון, ראיתי מול עיניי, נדהמתי לראות אחד על הטרקטור, חורש את השדה שלו, עם תפילין בראשו. אמרתי, ימות המשיח הגיעו. כשהוא חורש, על מה הוא חושב? על התלם שיהיה ישר, או על התפילין שבראש? אדם עושה מסחר, ותפילין בראשו. הוא עושה מסחר. הוא עוסק במסחר. אז מה, נקרא, אז לחשוב על המסחר זה נקרא הסחת דעת? לא נקרא הסחת דעת. אז אומר רבי נשחי, רבי יוסף חיים, זכותו תגן עלינו. הוא אומר, אם אתה חושב על המסחר בתפילה, זה הסחת דעת. אם אתה חושב על המסחר כשאתה סוחר ותפילין בראשך, זה לא הסחת דעת. מה נקרא הסחת דעת? כשאדם עוסק בדברים בטלים, חס ושלום. זה נקרא הסחת דעת. אבל עצם עניין הסחת הדעת, צריך לדעת, יהיה מחלוקת ראשונים, האם זה דאורייתא או דרבנן. לפי דעת הרמב״ם זה לכאורה דאורייתא. ויש הלכה מאוד מעניינת בנושא של הסחת דעת. דבר מופלא. אמרנו מקודם, שלימוד הסחת הדעת, מנה לומדים אותו, מכהן גדול, נכון? מציץ. אז בגמרא יש מחלוקת בין שני תנאים גדולים, בין רבי שמעון לבין רבי יהודה. השאלה היא, מתי ציץ מרצה? בגדי הכהן, בגדי הכהנים, כמו שאנחנו קוראים בתפילה ביום הכיפורים, הם מחפרים על עם ישראל. חושן מחפר על עיוות הדין, מעיל מחפר, קטונת מחפרת, ציץ מחפר. אומרת הגמרא, רבי שמעון אומר, הציץ מרצה בין שישנו על מצחו ובין שאינו על מצחו. על מה הוא מרצה? אם חלילה הייתה טומאה של הכהנים בבית המקדש. כהן נכנס, עבד לא בטהרה. אז אומר רבי שמעון, אפילו אם הכהן עכשיו הלך לישון, הכהן הגדול, והציץ לא נמצא על מצחו, הוא נמצא בקופסה, הוא נמצא בכספת, לא יודע איפה נמצא, עצם היות הציץ, זה כבר מרצה. לדעת רבי שמעון בר יוחאי. רבי יהודה אומר, עודו על מצחו מרצה, אין עודו על מצחו אינו מרצה. רק כאשר הציץ נמצא על המצח מרצה, לא נמצא על המצח לא מרצה. אז זה הלכה. הרמב״ם פוסק כמו דעת רבי יהודה, כמו שבדרך כלל הכלל, שהלכה כרבי יהודה במחלוקות האלה, שאין הציץ מרצה, אלא בזמן שהוא על מצחו של בן אדם. כן? אז מכאן, לכאורה, תפילין, האם תפילין עושים את פעולתם על האדם רק כשהם מניחים עלינו, או גם כשהם מונחים בתיק? כשאדם הולך עם תפילין בתוך תיק, האם התפילין שומרים עליו או לא? כשאדם הולך עם תפילין בתוך תיק, האם הוא צריך לחשוב עליהם או שאסור להשיח דעתו מהם? תגידו, מה אתה רוצה כבוד הרב? כשהם על הראש, אנחנו צריכים להיאבק כדי לא להשיח את דעתנו. עכשיו גם בתיק אתה אומר שאסור להשיח את דעתנו מהתפילין? עד כדי כך. אז בואו נראה מה כתוב בגמרא. אומרת הגמרא מסכת ברכות, ואמר רבא בר בר חנה, הוא היה תלמיד של רבי יוחנן, רוב הממות של רבי יוחנן זה משמו, הגמרא אומרת שהוא היה תלמיד מוסמך שלו, שהיה מדייק בדבריו. אומרת הגמרא, הוא קיעה ואזלינן בטרד רבי יוחנן, כשהיינו הולכים אחרי רבי יוחנן, לראות אותו, ללמוד מהנהוגותיו. כן? קיעה ובאי למעל, חוץ מכותכן לבית הכיסא, קיעה ומנקי צפרה דאגנת, אבי יאיבלן. אם היה לו ביד איזה ספר של דברי תורה, היה אומר, חוץ מכבודכם, אני חייב תכנס להתפנות, תשמרו לי על הספר. אני נכנס ל... אבל כי אבי נקי תפילין, כשהיה לו תפילין ביד, לא אבי יאיבלן, הוא לא נתן לנו. אמר, הועיל ושרונו רבנן, נינטרן. הגמרא אומרת שחכמים התירו לאדם להיכנס עם התפילין לתוך השירותים. למה? מכיוון שאנשים אז היו הולכים עם תפילין כל היום. והגמרא מספרת, אדם היה יוצא, נגיד תפילין זה דבר יקר, מגיע לשירותים, מוציא את התפילין, שם אותם באיזה מדף, איזה פינה, כן? בא מישהו גונב אותם והולך, תפילין זה דבר יקר. הגמרא מספרת שפעם אחת היה תלמיד חכם אחד, עולי הוריד את התפילין, הניח אותם בצד, באה איזו אישה אחת לא עליכם פרוצה, לקחה אותם, באה לבית המדרש, אמרה, זה הוא שילם לי בשכרי, ההוא מרוב בושה התאבד, לא עלינו. באו חכמים ואמרו, מכיוון שאדם הולך עם תפילין כל היום, ומכיוון שאדם דרכו של אדם שהוא צריך להתפנות, אם נגיד לאנשים שעשו להם ככה, לכן אמרו, תכסו אותם, ומותר להיכנס את המלך. אומר רבי יוחנן, מכיוון שחכמים התירו, אני נכנס איתם. למה? כדי שהתפילין ישמרו עליי. אבל הם לא על ראשך, הם בסקית בצד, מחוסות. הם בסקית בצד מחוסות, והן שמורות עליך למרות שהן לא עליך. כך בגמרא. וכן אומר רבא, אמר רבא, כי אבא אזין בטרדר רב נחמן, כשהיינו הולכים אחרי רבי נחמן, אותו דבר, כי אבא נקית ספר דאגדתא יאיב לן. כשהיה לוקח ביד ספר של קודש, היה נותן לנו שנשמור אותו, כי הוא לא רוצה להיכנס אותו תוך בית הכיסא. כי האבינה כתפילין, כשהיה לו תפילין ביד, לא היה איבלן. אמר, הועיל ושרונו רבנן, נינטרן, ולחכמים התירו, שהתפילין יהיו איתי, וישמרו אליי, למרות שהתפילין לא מונחות על ראשי. מכאן, שכשאדם הולך בדרך, ויש לו תפילין בתיק, התפילין שומרות עליו. כל המצווה של וראו כל המארץ כשם השם נקרא עליך וראו ממך, אפילו כשזה מונח תפילין שלך ביד. אפילו תפילין שלך ביד. ומזה יש עוד הלכה. כתוב בגמרא, תניא דבי רבי ישמעאל, יוצא אדם בתפילין ערב שבת עם חשיכה. מותר לאדם לצאת עם תפילין כשהוא בערב שבת, עוד מעט שבת. מה הייתה אמה? למה מותר? כיוון דאמר רבא בר אבונה שחייב אדם למשמש בתפילין בכל שעה, קל וחומר מציץ, שאין בו אלא אזכרה אחת, אמרה תורה והיה מצחות תמיד שלא ישיח דעתו ממנו, תפילין שיש בהם הרבה אזכרות, על אחת כמה וכמה, אילכך נדקר דחר לה. אדם, את התפילין זוכר? ואין חשש שכשיגיע השבת הוא ישכח את התפילין וילך עם תפילין בשבת, כן? וכך גם הלכה. על זה יש קושיה גדולה ששואל רבי יוסף קארו, הבית יוסף. הוא אומר, יש לנו כלל. האם אדם בשבת מצא תפילין? הלך ברחוב, ראה תפילין. אין עירוב, מה יעשה? ישאיר את התפילין? בחוץ, זה ביזיון. מה יעשה? ייקח אותם, יטלטל אותם. זה איסור? אין עירוב, כל ארבע אמות הוא עובר איסור. מה יעשה? אומרת הגמרא, ילבש את התפילין בשבת. ילבש אותם, יבוא הביתה, יוציא אותם. יש שם כמה זוגות תפילין? ילבש, ילך הביתה, יפרוק, יחזור, שוב ילבש, שוב יפרוק. ככה יד, ככה ראש. זאת אומרת, בשבת, שכשאדם לובש תפילין בשבת והולך ארבע אמות יותר רבים, או עובר מרשות לרשות, הוא לא עובר איסור שבת. למה? זה כמו לבוש. אף על פי שאתה פטור מתפילין בשבת, כי תפילין זה אות ושבת זה אות, ואין צורך שיהיה לך אות, שם השם נקרא לך בשבת גם בלי תפילין, אבל אם מצאת התפילין באופן כזה, שלא יהיה בזמן התפילין שהן מושלכות ברחוב, מותר לך ללבוש אותם. זאת אומרת שאם אדם הולך לתפילין בשבת, הוא לא עובר איסור של הוצאה והכנסה. אז שואל רבי יוסף קארו, שאלה קשה. יש לנו כלל שאומר, אין גוזרים גזרה לגזרה. לא עושים גזרה הגזרה. אנחנו בשבת לא מניחים תפילין, זה גזרה. מה אתה אומר? אל תלך עם תפילין בערב שבת בין השמשות, שמה תשכח, ותלך אותם בשבת, ואם הלכת בשבת, מה קרה? זאת אומרת, כל מה שחכמים אמרו, מותר לך ללכת עם תפילין בערב שבת בין השמשות, למה מותר לך? כי אתה כל פעם ממשמש בהם. ואם לא כל פעם ממשמש בהם, למה שיהיה אסור? הרי לאסור הנחת תפילין בערב שבת עם חשיכה, זה גזרה לגזרה. השאלה ברורה. אם הנחת תפילין בשבת זה רק גזרה, ואתה אומר אסור ללבוש בערב שבת, שמן ישכח בשבת, אז אתה אומר, זה גזרה, לא גזרה. אין גוזרים גזרה לגזרה. אז למה זה אסור? אומר רבי יוסף קארו, מכאן אתה למד, שמה שאמרו רחמים, שמותר לאדם לצאת בתפילין בערב שבת עם חשיכה, אין הכוונה שהתפילין מונחים בראשו, אלא שהם מונחים בכנף בגדו. וגם כשתפילין מונחים בכנף בגדו של אדם, חייב למשש בהם בכל שעה קל וחומר מציץ. כמו שציץ נאמר עליו ויעל מצחו, תמיד אומר רבי יוסף קארו להלכה, גם תפילין שהם מונחים לך בתוך התיק, עליהם נאמר ויעל מצחו, תמיד שאדם צריך כל הזמן לחשוב בהם, ולא להסיח דעתו מהתפילין שנמצאים בתוך התיק שלו, בכנף בגדו, ביד שלו. כך הוא כותב. אחרת הוא אומר, יש פה קושיה, זה גזרה לגזרה. אתה אומר שאילולא היה על מצחו, היה אסור, איך יהיה אסור? זה גזרה לגזרה. כך כותב בית יוסף. על זה, ואת זה הוא מוכיח מלשון הרמב״ם, שברמב״ם כתוב, מותר לצאת בתפילין ערב שבת עם חשיכה, הואיל וחייב אדם למשמש בתפילין בכל עת אינו שוכחן, שכח ויצא בהם לשפת הרבים, ונזכר שיש לו תפילין בראשו, מכסה את ראשו עד שמגיע לביתו, לבית המדרש, כי אין איסור ללכת עם תפילין בראשו, רק מכסה שלא יראו, שלא ילמדו מההלכה. מדייק הבית יוסף, מהשינוי לשון. בהתחלה לא כתוב מותר לצאת בתפילין בראשו. מותר לצאת בתפילין בערב שבת, עם חשיכה, הועיל וחייב אדם משמש בתפילין, בכל עת, אני לא שוכחן, הוא אומר, זה לא תפילין בראשו, זה תפילין בתיקו, מותר לך ללכת עם תפילין בתיק, בערב שבת, מכיוון שאתה כל הזמן למשש בהם, ולא תשכח ללכת איתם בשבת, ולכן זה מותר לך. ולכן, אם לא היה ממשש, היה אסור, כי זה גזרה, שם היטלטל, אז זה לא גזרה, זה לא גזרה לגזרה, זה גזרה אחת. כך אומר רבי יוסף קארו, וזה חידוש עצום. אומר רבך, חידוש עצום. מאיפה שמענו? הרי ציץ נפסק להלכה שציץ מרצה רק כשהוא על מצחו של הכהן. פה אתה אומר שתפילין שומרים על האדם ואסור להסיח דעתו מהם גם כשהם בתוך התיק? איך ייתכן דבר כזה? עשית את התפילין יותר מציץ? כך מקשה רבך. ובגלל הקושייה הזאת, המשנה ברורה ומגן אברהם פסקו כמו רבך. אבל באמת, צריך לקשיב ללשון הרמב״ם. נקרא לכם את לשון הרמב״ם, מבהיל. כשאדם רואה אותה, פשוט מבהיל. אומר הרמב״ם, חייב אדם למשמש בתפילין כל זמן שהם עליו. שלא יסיח דעתו מהם אפילו רגע אחד. שקדושתם גדולה מקדושת הציץ. אני חוזר שוב על המילים. אומר הרמב״ם, קדושת התפילין גדולה מקדושת הציץ. כי ציץ, כשהוא על מצחו של הכהן, הוא מרצה, הוא מחפר. וכשהוא לא על מצחו של הכהן, הוא לא מרצה ולא מחפר, כמו לראות רבי יהודה. אבל תפילין, אף על פי שהם לא על מצח האדם, הם שומרים אותו. ואף על פי שהם לא על מצח האדם, הוא צריך כל הזמן, היה על מצחו תמיד. כי קדושתם גדולה משל ציץ. וזה דבר מבהיל להבין כמה חשיבותם של התפילין גדולה. עד כדי כך שמילים שאי אפשר בכלל לומר אותם. אנחנו תמיד חושבים ציץ, טוב. הגמרא מספרת על רבי יוסי שהלך לרומא ונכנס שם לאוצרות הרומאים שבזזו מהמקדש, ראה את הציץ, איזה התרגשות, אתה רק שומע את הסיפור, אתה כולך בשרחה נעשה חידודים חידודים. הוא נכנס וראה את הציץ של הכהן הגדול. וואו, איזה דבר מביל, איזה דבר פלא. אבל באמת, אומר הרמב״ם, קדושת התפילין שלך, שיש לך בבית, בתוך התיק, גדולה מקדושת הציץ. על ההתרגשות הזאת, יש סיפור שסיפר מרן הרב, זיכרונו לברכה, כשהוא היה דיין בבאר שבע, אז הוא סיפר שבאותה תקופה עשה ידין, יגאל ידין, חפירות במצדה. ובתוך החפירות שלהם, הוא מוצא שם תפילין. והוא רצה לבדוק אם התפילין האלה הן כשרות על פי הלכה או לא כשרות על פי הלכה. בתקופה ההיא, יהודה ושומרון, לא עלינו, היו עדיין בידי הערבים. עוד לא שוחררו. והדרך ממצדה הייתה צריכה לעבור דרך לעקוף את יהודה ושומרון ולהגיע דרך באר שבע. אז שאל יגאל ידין, מי יש פה שתמיד חכם שיכול לענות לי? אמרו לו שילך לרב. הרב היה אז דיין צעיר בבאר שבע. בא יגאל ידין, מביא את התפילין, אומר לרב, הרב, התפילין האלה כשרות, לא כשרות. אמר לו, הרב, מאיפה התפילין? אמר לו, עשינו חפירות במצדה, בתקופת חורבן בית שני, אחרי החורבן. אמר לו, התפילין האלה שמצאתם של רש"י או של רבנותם? ידין מסתכל עליו ואומר לו, כבוד הרב, מחילה שאני אגיד לכם, אבל רש"י ורבנותם זה דור יותר מאוחר מבר כוכבא. מסביר לרב, מתי זה רש"י ורבנותם, מתי זה בר כוכבא. הרב מחייך ואומר לו, כן, אנחנו יודעים מתי חיו רש"י ורבנותם, מתי חיו בר כוכבא. אבל רש"י ורבנותם זה לא רק תפילין ש... מחלוקת שהתחילה בתקופת רש"י ורבנותם. זו מחלוקת שהייתה מדורי דורות. יש, ראיתי, כותב האדמור מצאנץ, הוא כותב שלפי דעתו, במדבר 40 שנה, עם ישראל הניח תפילין של רבנותם. רק אחר כך שחסו לארץ, הניחו תפילין של רש"י. תגיד, רש"י ורבנותם עוד לא נולדו, מה אתה כבר אומר, תפילין של רש"י, תפילין של רבנותם. עוד רבנותם לא נולדו במדבר. הכוונה, סוג התפילין של רבנותם, סוג התפילין של רש"י. טוב, בקיצור, זה אחרי הדיבור הזה. אומר הרב, בוא נראה את התפילין. מוציא אותם, הרב בודק אותם, אומר לו, תפילין לכשרות. כשרות. התפילין, ברור שהתפילין של בר כוכבא לא היו מהודרות כמו התפילין שלנו. תיקח את התפילין של רבנותם, תפילין של בר כוכבא, תביא אותם היום לספר, אז תמיד לך, זה לא תפילין, מה, זה לא מרובע, זה לא... הם לא... בתנאים שלהם לא יודעים תפילין מרובעות כמו שלהם, אולי גם השתנו עם השנים שהיו שם במדבר יהודה, והכתב, אבל גם הכתב הוא לא מדויק כמו שעושים אותו בימינו. אבל כל דור, לפי מדרגתו, ובכל מקרה, הרב תמיד מספר כמה התרגשות יש לבן אדם. כשאתה בא היום בדורנו, ואתה מוצא איך לפני 1800 שנה אנשים במסירות נפש, ממש אותם תפילין, כמו שהתפילין היום, כמו רש"י, ממש. והמקוואות שהיו שם, אומר, המקוואות הן בדיוק 40 סאה כמו שאנחנו עושים היום, עם האוצרות כמו שעושים היום, אתה רואה את זה, אתה אומר, איזה עם יש כזה בעולם. אם רק חושבים, אומרים שאם נניח מישהו יקום היום בצרפת וננסה לדבר עם מלכי צרפת שחי לפני 300 שנה, הם לא יבינו את השפה. לא יבינו את השפה. כי הצרפתית של היום היא לא כמו הצרפתית לפני 300 שנה. השתנתה. גם המושגים לא אותם מושגים. גם האמונות לא אותן אמונות. יבוא, יקום רומאי היום, ידבר עם רומאים מתקופת רומא. ידעו, אדוני, מה אתם פרימיטיביים? אתם עובדים עץ ואבן? איזה משוגעים אתם? לא יהיה שפה. אבל אם היום יבוא ילד, יבוא הרמב״ם, יגיד לו, היי הרמב״ם, יש לי שאל אותך שאלה, איך כתבת קדושת הציץ פחות מהתפילין? איך יכול להיות? אפשר לדבר איתו. גיד, כן, אני אסביר לך, זה קל וחומר, פה יש 21 אזכרות, פה יש אזכרה אחת. גיד, איך 21? יש גם רשי, כן, לא, ברור. רשי ביד 21, בראש 21, יחד 42. יהיה דיון בהם, אפשר לדבר איתו. באותה שפה, באותה מושגים, הוא מניח תפילים בדיוק כמוך, או בשיט בדיוק כמוך, אתה מדבר איתו, יבוא רבי יהודה, אתה יכול לדבר איתו, יבוא רבי שמעון, יבוא משה, אתה יכול לדבר איתו. אותה שפה, אתה מדבר איתו באותה שפה, אתה יכול לקרוא היום מה כותב הרמב״ם ולהבין אותו, בעברית כמו שאני אומר לו. אתה קורא רש"י, אתה מבין, אתה קורא את הגמרא, אתה מבין, אתה קורא משנה, אתה מבין, נכתב בשפתנו. אני זוכר שפעם אחת, שאלתי את הרב עליו השלום שאלה שאני מתבייש בה, אבל שאלתי אותו. אני זוכר, למדתי בספר היסטוריה, על איתמר אליעזר בן יהודה, שהוא חידש את השפה העברית. חידש את השפה העברית. היה לפני 100-120 שנה, חידש את השפה העברית שהייתה שכוחה במשך 2000 שנה. אני בתומי האמנתי ספר ההיסטוריה. זוכר? אני זוכר, באתי הביתה, אני שואל את הרב, הספר של רש"י, באיזה שפה הוא נכתב? הוא אומר לי, בשפה שהוא כתוב, בעברית. והרמב״ם אני אומר לו, הוא אומר לי, בעברית. אבל לימדו אותנו בספרי ההיסטוריה שאליעזר בן יהודה חידש את השפה העברית. אז אני חייב משהו לספר ההיסטוריה שלך. ספרי ההיסטוריה האלה משקרים. חידש את השפה העברית? מתי נשכחה השפה העברית? איזה פוסק כתב שו"ת לא בעברית? איזה פוסק? רבי יוסף קארו כתב תשובות, לא כתב אותם בעברית. נודע ביהודה כתב תשובות, לא כתב אותם בעברית. רבי יוסף חיים בעל הבן ישחיה כתב תשובות, לא כתב אותם בעברית. ואיזה פעם הוא כתב אותם? מה חידש בן יהודה? חידש שפה? איזה יום יהודי לא התפלל בעברית? איזה יום למדן לא למד גמרא ומשניות בעברית? איזה יום לא למדת מדרשים, לא קרא בתורה בעברית? את מה חידשת? המציא לי שפה אחר, לא המציא ולא כלום, חידש אולי שתי מילים, חידש את המילה עגבניה. בסדר, יש לו כוח. לא צריך להבין שהתורה הולכת איתנו בכל אורך ההיסטוריה. לא צריך לחדש פה כלום. ברוך השם עלינו לארץ, זה חידוש גדול. חזרנו, חדש ימינו כקדם. וברוך השם, בארץ ישראל בונים את ירושלים, חדש ימינו כקדם. פה גרים בגבעת שאול, הייתה גבעת שאול פעם, חדש ימינו כקדם. יהיה בית מקדש, חדש ימינו כקדם. זה הכל אנחנו... אבל זה לא המציאו פה דבר שלא היה. היה והיה, כמו שהתפילין היו, גם זה היה. בדיוק אותו דבר כמו שהיה פה, כך היה פה. מה החידושים הגדולים האלה? וזה באמת, נחזור עלינו עכשיו, התפילין שאנחנו מדברים עליהם, זה באמת חידוש גדול, שאנחנו זוכים היום לחדש את התפילה, את התפילין, בהידור גדול. ובאמת, אדם צריך לדעת, לשים לב, עיקר מצוות תפילין, זה התפילין שהם מונחים בתוכו. ולכן, ההלכה אומרת שרק בגיל 13, אדם יכול להניח תפילין. או אם הוא שומר על דעתו נקייה גם קודם. לא כמו ציצית, אתה מלביש לילד כבר כשהוא בן 3. תפילין, רק כשהוא מסוגל, לא רק להניח את התפילין על הראש שלו, אלא מסוגל גם להתבונן במה שהוא מניח, שזה ממש על הלב שלו וממש על מוחו, שהלב והמוח ממש מכוונים. וזה תמיד הרב עליו השלום היה עמל להסביר את זה, שהעבודה שלנו תהיה גם עבודת הלב ולא רק עבודת המעשה, שזה עיקר העיקרים הדבר הזה. יש דבר מעניין להבין ערך תפילין. כולם מכירים את הגמרא שמספרת על אלישע בן אבויה. אז כתוב, למה קראו לו אלישע בעל כנפיים, שפעם אחת גזרה מלכות שלא הניחו תפילין, והוא הלך עם תפילין, וראה הוא כסדור אחד, ואז הוא לקח את התפילין וכיסה אותם. אמר לו, מה בידיך? אמר לו, כנפי יונה. אמרת הגמרא, אמרת, פתח את הידיים, פתח אותם ונעשה נס ונהיה כנפי יונה. אז שאלו, התוספות שאלו, למה הוא לא מסר את נפשו? ובכלל, יש שאלה, למה הניח את התפילין? וכי תפילין זה מצווה שאדם חייב לעשות אותה במסירות נפש? אותה שאלה שואלים על רבי חנניה בן תרדיון, שהלך לרבי יוסי בן קיסמא, ואומר לו רבי יוסי בן קיסמא לרבי חנניה בן תרדיון, שמעתי עליך שאתה מקהיל קהילות ברבים, כמו שרבי עקיבא היה מקהיל קהילות ברבים. אז גם הוא אומר לו, לא שמעת שהמלכות גזרה גזרה, שכל מי שמקהיל קהילות ברבים, ייקחו אותו ויקריחו אותו בספר התורה שלימד בו, וישרפו אותו יחד עם ספר התורה. אז אמר, לא, מן השמיים ירחמו. אמר לו, אני אומר לך דברים של טעם, אתה אומר לי, מן השמיים ירחמו. אמר, תגיד לי, רבנו, מה אני לחיי העולם הבא? אמר לו, שום מצווה בא לידך? אמר, הם התחלפו לי מראות של פורים, מראות של צדקה, נתתי כולם את צדקה. אמר לו, מחלקי, יהיה חלקך. ככה סיפור בגמרא. אומרת, הגמרא לא היו ימים מועטים, רבי יוסי בן קיסמא נפטר, הלכו כל גדולי רומי להספד שלו. בחזרתם, רואים את רבי חנניה בן תרדיון, שעוסק בתורה, והוא למד תורה, תפסו אותו, קרחו אותו עם ספר התורה, וספוגי של צומר, ושרפו אותו יחד עם ספר התורה. כן, סיפור בגמרא, מבהיל, כן? שאלו הפוסקים, איפה יש מצווה שאדם צריך ללמוד, למסור את נפשו בשביל ללמד תורה? תגידו, עשו את זה, רבי עקיבא עשה את זה. רבי עקיבא זה גדול הפוסקים. כולו עלי בדי רבי עקיבא. כל המשנה עלי בדי רבי עקיבא. כל רבי יהודה עלי בדי רבי עקיבא. כל רב שמעון בר יוחאי עלי בדי רבי עקיבא. כל הגדולי הפוסקים בתורה עלי בדי רבי עקיבא. תורתם מרבי עקיבא. הוא יסוד תורה שבעל פה. הוא יסוד ההלכה. אבי אבות ההלכה זה רבי עקיבא. אז הוא עושה את זה? כנראה שתפילין זה מצווה רבה כל כך, ששווה לאדם למסור נפש עליה. שווה, יש תשובה, כותב אותה, שו"ת משנה הלכות. הוא אומר, יש שואלים, לאישה בעל כנפיים, איפה הם? אולי ישרפו את התפילין? איך הלכת? אולי ישרפו אותך יחד עם התפילין? מי יתיר לך? אתה לא חס על עצמך, אבל למה התפילין? הוא אומר, אחרי שהוא דן בשאלה, הוא אומר, עד שאנחנו דנים בשאלה, אנחנו נספר לכם. הוא מספר על עצמו. הוא לא עליכם עבר את השואה. הוא אומר, כשהם הלכו למחנות ההשמדה, הם הלכו עם תפילין. והיו מניחים תפילין כל יום, כשהם ידעו שהגזר דין של מי שימצא עם תפילין, לא עליכם, גזר דין מוות. ואנשים היו כאלה שהצליחו להניח תפילין במסירות נפש יום-יום. יום-יום. זה דבר מבהיל. זאת אומרת, אף פעם לא שאלנו את עצמנו את השאלה, מה יהיה עם התפילין? אם יתפסו אותנו, ישרפו את התפילין? האם זה מותר שישרפו את התפילין? לא שאלנו. כמו שרבי עקיבא לא שאל, מה יקרה עם ספר התורה ויתפסו אותי? או מה יקרה, לא שאל רבי חנניה בן תרדיון, מה יקרה עם ספר התורה ויתפסו אותי? אומר לו רבי יוסי, יצרפו אותך יחד עם ספר התורה. מה הוא אומר לו? מן השמיים ירחמו. מה זה מן השמיים ירחמו? ישרפו את ספר התורה! ישרפו את התפילין! מה זה מן השמיים ירחמו? ומה חשב רבי עקיבא? ומה חשב רבי חנניה בן תרדיון? ומה חשב על אישה בעל כנפיים? שהמצווה של ללמד תורה ברבים יותר גדולה אפילו מספרות ספר התורה. המצווה להניח תפילין יותר גדולה אפילו מספרות התפילין. כי עיקר התפילין זה שלא יהיו מונחים בארון, שיהיו על הראש של הבן אדם, זה התפילין. עיקר התורה זה שילמדו אותה. אני זוכר שהרב עליו השלום היה מדבר ואומר, כשבא משה רבנו למלאכי השרת ואומר להם, התורה, אמרו לו, מה פתאום, מה, תאכל לבני אדם? חמדה גנוזה, תתקעת דורות ניתנה לבני אדם? היה אומר, מה זה חמדה? מה עושים המלאכים עם התורה? כיבוד אבא אמא יש לכם? לא. ירדתם למצרים? לא. שבת יש לכם? לא. אבא ואמא יש לכם? אז מה זה כבוד? מה, בשביל מה אתם צריכים את התורה? לא, תורה היא קדושה. קדושה בארון? חמדה גנוזה? מה זה שווה? כוח התורה היא שבחיים. למען תהיה תורת השם בפיך. שהיא מחוברת למציאות. תפילין כשהם קשורים על הבן אדם. זה התפילין. אומר רבי אלישע בעל הכנפיים, זאת המצווה. הקדוש ברוך הוא עושה לו נס. אומר רבי עקיבא, זאת המצווה. אלך למטרה רבי, אפילו יקרה מה שיקרה. כי זאת התורה. התורה היא, והתפילין הם, לחבר אותנו לקדושה. לא שהם יהיו מונחים עלינו, שאנחנו נהיה מחוברים לקדושה, כמו בית מקדש, שהוא מחבר אותנו לקדוש ברוך הוא. זה הדבר הפלא הגדול, ובאמת, יש פסוק שאומר, שכשאדם מניח תפילין, אז לא רק שם השם נקרא עליך, יש פסוק שנאמר, השם עליהם יחיו, ולכל בהם חיי רוחי. שם השם נקרא עליהם ממש. ומכאן הלכה שאומרת, המניח תפילין, אומר השולחן ערוך, צריך להיזהר מערעור תאוות אישה. ואם הוא לא יכול, אומר, ואם אי אפשר לו, אומר הרמה, מוטב שלא להניחם. אבל למה? אז מה, פסטת מצוות תפילין? הוא אומר, זה עיקר המצווה. עיקר המצווה זה לא שיהיה לך מונח על הראש, זה שיהיה מונח בתוך הראש שלך. זה עיקר המצווה. אם אתה את עיקר המצווה לא עושה, אל תניח. אל תניח. כי זה עיקר המצווה, וראו כל עמי הארץ כשם השם נקרא עליך. מכאן אנחנו רוצים להבין כמה המצווה עוד חשובה, עד כדי כך שכמו שהזכרנו בתחילת השיעור, אנחנו חייבים גם לומר אותה פעמיים ביום, גם ללמוד את הילדים שלנו, שוכבך ושבתך בביתך ובחתך בדרך, גם לכתוב אותה למזוזה ולזכור מה כתוב במזוזה, כל פעם שאתה עובר מחדר לחדר, וגם לכתוב אותה בתפילין ולזכור מה שכתוב בתפילין, שיהיו בראשך תמיד. מחמת החשיבות העצומה שיש לאהבת השם יתברך, שזה עיקר מה שכתוב בשמע ויהיה עם שמוע. יהיה רצון שנזכה באמת לגילוי אהבתו יתברך לקדוש ברוך הוא לנו, שאנחנו נתעורר באהבתנו אליו. יהיה רצון שיתקיים בנו אהבת עולם אהבתי חכה משכתי חסד, וכן יהיה רצון ולומר אמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. Thank you.